איפה אנחנו? כן. אני רוצה שנחזור פה מעמוד ריש ד', כאן בעצם הרמב"ם מתחיל את היסוד שלו, אוקיי? אמנם האמת אשר אין ספק בו, שפעולות האדם כולן מסורות לו. אם ירצה יעשה, ואם לא ירצה לא יעשה, מבלתי הכרח שיכריחהו עליו. ומפני זה ראוי לצוותו. יש לאדם, רגע, יש לך את זה, מצאת את זה?
אני אמצא את זה, כן, זה בפרק ח', כן.
פרק ח', כן. אמנם האמת אשר אין ספק בו.
כן, אני אמצא את זה.
יש, אפילו אתה מצאת.
זה קשה, אצלי.
אבל מה שנמצא.
תראה לי את זה רגע, מה נמצא. אמנם האמת, הנה. בסדר? אמנם האמת אשר אין ספק בו שפעולות האדם כולן מסורות לו. אם ירצה יעשה, ואם לא ירצה לא יעשה, מבלתי הכרח שיכריחהו עליו. ומפני זה ראוי לצוותו. יש לאדם בחירה לעשות מה שהוא רוצה. אמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את הברכה ואת הכללה, ובחרת בחיים. ושם הבחירה לנו בהם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הרות לבחור. וחייב העונש למי שימרה, כן, הקדוש ברוך הוא חייב את העונש למי שעושה נגד רצונו, והגמול, השכר, למי שיעבוד. אם תשמעו, תקבלו שכר, ואם לא תשמעו, חלילה להפך. וחייב הלימוד וההתלמדות, כן, גם ללמד את האחרים וגם ללמד את עצמנו, ולמדתם אותם את בניכם, זה הלימוד לאחרים, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, זה התלמדות שאני מלמד את עצמי. וכל מה שבא בלימוד המצוות, וחייב גם כן ההכנות כולם. זאת אומרת, להשתדל לעשות דברים כדי שלא תהיינה עבירות, כדי שתהיינה מצוות. ההכנות הכוונה היא במעשה, בסדר? לא רק לימוד אלא גם הכנה במעשה. כמו שכתוב בתורה, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך. או למשל, פן ימות במלחמה. כן, אז האדם שיוצא למלחמה חוזר בחזרה הביתה, כן, לחלל את הכרם, לשאת אישה וכולי. למה? פן ימות במלחמה או במי ישכב. זה לגבי אדם שהלווה כסף והעני נתן לו משכון, אז תחזיר לו, תחזיר לו, כי אחרת לא יהיה לו במה לשכב. עכשיו, כל הדברים האלה, תשימו לב, התורה מסבירה, התורה לא רק אומרת ועשית מעקגיך, אלא התורה אומרת, ולא תשים דמים בביתך. זאת אומרת, אם אתה לא תשים את המעקה, אז מה יקרה? מישהו עלול ליפול ולמות. מה זאת אומרת, מישהו עלול ליפול ולמות? אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא גזר, שאותו בן אדם ימות, אז גמרנו, נכון? אז מה זה משנה אם אני אשים מעקה או לא אשים מעקה? אלא ודאי שהדבר הזה בבחירה שלי. אוקיי? אותו דבר שאנחנו אומרים כשיוצאים למלחמת הרשות, מי האיש אשר נטע בית, כן? ולא חנכו, או נטע כרם ולא חיללו, אז ילך וישוב בלביתו. למה? פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו, או באיש אחר יחנכנו. אז גם כן, אם נגזר עליו שהוא אמור למות, אז מה פה בכלל העניין? מה זה פן ימות במלחמה? אותו דבר, במה ישכב ושמעתי כי חנונני, תן לו את הבגד שלו, כי אחרת לא יהיה לו במה לשכב. מה זה במה ישכב? אם הקדוש ברוך הוא גזר שלא יהיה לו בגדים, אז לא יהיה לו בגדים, אז תלוי בי. מכאן אנחנו רואים שיש לאדם בחירה. עכשיו, אני כבר פה שואל את השאלה, שאנחנו נראה אותה עוד גם בהמשך, ברקע, מלווה אותנו, בפסוק כתוב, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. אז רש"י מביא בשם חז"ל, מה זה כי ייפול הנופל? שבעצם כבר מגיע לו ליפול, נכון? מה זה? למגלגלים, נכון, מגלגלים חובה על ידי חייו. נו, אז מה? אז הנה כתוב שכן, הקדוש ברוך הוא כן גזר עליו. עוד מעט אנחנו נראה עוד שאלות מהסוג הזה. אז אומר הרמב״ם, והרבה בתורה ובנביאים מזה העניין, רצוני לומר ההכנות. כן, זאת אומרת שאדם צריך לעשות הכנות, צריך לעשות השתדלות, כדי למנוע מדברים לקרות. זה בידיים שלנו. אבל מה שנמצא לחכמים עליהם השלום, והוא אומרם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, היא גם כן אמת, ונוטה לצד מה שזכרנו. לכאורה זה הפוך, זה אומר בדיוק הפוך ממה שהרמב״ם אמר. נכון, שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זה הכל, רק יראת שמיים. אם תהיה צדיק או תהיה רשע. אלא, אומר הרמב״ם, שהרבה פעמים יטעו בו בני אדם, ויחשבו קצת פעולות האדם הבאות לבחירתו, שהוא מוכרח עליהם, כזיווג פלוני או היות הממון בידו, וזה בלתי אמת. הרמב״ם אומר, באמת זה כן בבחירה שלך. גם אם היא להתחתן, וגם אם הכסף הזה יהיה שלך או לא יהיה שלך, ודאי שזה דבר שהוא בא בבחירה שלך. ואנשים אומרים, לא, מה פתאום, זה בידי שמיים. כן? חושבים על זה בטעות. מאוד מעניין. פה בהערה, הוא מביא את זה שהרבה פעמים יטעו בו בני אדם, ויחשבו שהוא מוכרח עליהם כזיווג פלוני. אז הוא אומר, כן, באות י' לחיין שמה. הוא אומר, כמו שמצינו, הגמרא בתחילת סוטה, 40 יום קודם יצירת הבלד, בת כל יוצאת ואומרת, פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. הנה, זה הדוגמה לאותם בני אדם שהרמב"ם מביא שהם טועים ולא יודעים. זה, באמת, זה מאוד מאוד מוזר. נכון? זה מאוד מוזר. המימרה הזאת של חז"ל היא מימרה שהיא מוסכמת. הגמרא אומרת, כאן בזיווג ראשון, כאן בזיווג שני, אבל רואים שיש, יש משהו כזה.
גם כן יש את השם יקדמו אחר בזיווגים.
נכון, נכון, שם יקדמנו אחר, אבל שם, או שם יקדמנו אחר ברחמים, בתפילה.
אבל תוספות אומר שם אפשר להתחתן בלי, אם לא הבן זוג שנגזר אליו.
נכון, 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 נכון. התוספות אומרים באמת ששייך, שייך כזה מן דבר, שלמרות שזה לא הזיווג שלך, אבל בכל אופן תפסת, הקדמת. נכון, שייך כזה מן דבר. אבל האם הדבר הזה, הממרה הזאת של חז"ל, היא סותרת את מה שהרמב״ם כותב, או שהיא לא סותרת את מה שהרמב״ם כותב? עכשיו, מה ההוכחה של הרמב״ם שבאמת יש לאדם בחירה על זה? ההוכחה שלו היא הוכחה שאין עליה תשובה. אי אפשר להתווכח עם כזה דבר. כי מה הוא אומר? כי זאת האישה אשר לקחה בכתובה וקידושין, והיא קשרה לו, ולקחה לו לפריה וריביה. והיא מצווה. נכון? הרי זו מצווה, זו מצווה להתחתן, בין אם זה בגלל הקידושין עצמם, שזה מצווה, בין אם תגיד שהמצווה היא בפריה וריביה, לא משנה, אבל זו מצווה. והשם יתברך לא יגזור בעשה מצווה, הרי לא יכול להיות, אם הקדוש ברוך הוא הכריח, שאם האישה הזאת אני הולך להתחתן, אז מה שייך לצוות אותי על זה? ומה שייך לתת לי שכר על המצווה הזאת? הוא אומר, ואם יהיה בנישואין איסור, היא עבירה, והשם לא יגזור בעשיית העבירה. וכן, זה אשר גזל ממון פלוני, או גנבו ממנו, או הונה אותו, רימה אותו, וכיחש בו, ונשבע עליו בשקר. אם נאמר שהשם יתברך גזר על זה, שיגיע זה הממון לידו, ושיצא מיד זה האחר, כבר גזר בעבירה. נכון? הקדוש ברוך הוא גזר שהכסף הזה יהיה אצלי. נו, אז אם ככה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. הכסף הזה אמור להיות אצלי, וזהו. ואין העניין כן. אבל כל פעולות האדם מסורות לו ותלויות בבחירתו. בהן, בלא ספק, ימצאו המצוות והעבירות. ברור שכל הפעולות הן בבחירה שלנו, כן? ולכן יש על זה מצוות, יש על זה עבירות, שכר, יש עונש. כי כבר בארנו בפרק השני, פה בשמונה פרקים, שמצוות התורה והזהרותיה הן בפעולות אשר לאדם בהן בחירה שיעשם או שלא יעשם. כן, התורה מצווה ומזהירה באותו חלק בנפש שבו יש לך בחירה. אתה יכול לבחור. דיברנו על החלק השכלי, דיברנו על החלק המתעורר, הרצון. בדברים האלה יש לך בחירה, אם כן לעשות או לא לעשות. בזה יש מצוות ועבירות. עכשיו אומר הרמב״ם, ובזה החלק מן הנפש תימצא יראת שמיים. ואינה בידי שמיים, אבל נמסרה לבחירת האדם כמו שבארנו. אני כבר אסביר את זה, רק נגמור את הקטע. אם כן, מהו אומרם הכל בידי שמיים? אז מה הכוונה? אמנם ירצו בו, מה שחז"ל התכוונו, זה העניינים הטבעיים, אשר אין בחירה לאדם בהם, כגון ביותו ארוך או קצר, או רדת המטר, או עצירה, שלא ירד מטר, או הפסד האוויר, או זקותו, וכיוצא בהם מכל מה שבעולם, זולת תנועת האדם ומנוחתו. חוץ מכל מה שנוגע לתנועת האדם ומנוחתו, הכל בידי שמיים. אז מה הפירוש של המשפט? מה הפירוש של המימרה של חז"ל? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? יראת שמיים זה לא כמו שאנחנו מבינים שהכוונה היא רק ליראת שמיים, תהיה צדיק או רשע. לא, הכוונה היא חוץ מכל המעשים שלך. תנועת האדם ומנוחתו. רק מה? הרמב"ם אומר, כתוב הרי יראת שמיים. אומר הרמב"ם, הכוונה היא לחלק הנפש שבו יש יראת שמיים. זאת אומרת, חלק הנפש שבו שייך לצוות אותי על יראת שמיים. החלק המתעורר, החלק השכלי, החלקים האלה שיש לי בהם בחירה. שם זה באמת בידיים שלי. והתורה כאילו אומרת, יראת שמיים אומרת כל המערכת של המצוות והעבירות, כן? זה לא בידי שמיים, אחרת מה פתאום התורה מצווה אותך על זה? אוקיי? אז זה בעצם אומר שהכל, כל מה שאנחנו עושים ויכולים לעשות, הכל בידיים שלנו. אומר הרמב״ם, אני כבר אחזור לשאלות ששאלנו קודם, ואומנם אומר הרמב״ם, זה העניין אשר בערו חכמים, שהמצוות והעבירות אינן בידי שמיים ולא ברצונו, אבל ברצון האדם, זה לא, הם לא המציאו את זה, אלא נמשכו בזה אחר דברי ירמיהו עליו השלום. והוא אומרו באיכה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה הכוונה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב? שהרעות הם המעשים הרעים, והטוב הם המעשים הטובים. ואמר שהשם יתברך אינו גוזר על האדם לעשות רע או טוב. הרי באמת זה פלא. מילא מפי עליון לא תצא הרעות. בסדר, הקדוש ברוך הוא לא גוזר דברים רעים. אבל הטוב, למה הטוב לא יוצא מהקדוש ברוך הוא? אלא הכוונה היא אומר הרמב״ם, שבאמת הקדוש ברוך הוא נותן לך לגמרי את הבחירה. אתה יכול לבחור ברע או לבחור בטוב, מפי עליון לא תצאנה, אתה תעשה מה שאתה רוצה. ואז מגיע הפסוק הבא שם באיכה, ומה הוא? ואחר שהעניין כן, ראוי לאדם להתעונן ולבכות על מה שעשה מן החטאים והעבירות אחר שפשע ברצונו, ואמר, מה יתעונן אדם חי גבר על חטאיו? זה הפסוק שבא כך. כן, אז אם ככה, אז למי אתה יכול לבוא בטענות? רק לעצמך, אתה עשית את זה לעצמך. ואחר כך שווה אמר שרפואות זה החולי בידינו, כי כמו שפשענו בבחירתנו, כן לנו לשוב עם מעשינו הרעים. ואמר אחר כך נחפשה דרכינו ונחקורה ונשוב עד השם, ניסה לבבינו אל כפיים אל אל בשמיים. אתם מבינים? אז כיוון שמי שקלקל זה אנחנו, ממילא מי שיכול לתקן זה אנחנו. ומפה המקור לכל העניין של התשובה. עכשיו הרמב״ם עושה ממש את אותו דבר, ממש אותו דבר הרמב״ם עושה גם בהלכות תשובה. בפרק ז' מהלכות תשובה, שם הרמב״ם כותב את זה בגלל מצוות התשובה. ממש אותו סיפור. סליחה, לא פרק ז', אלא פרק ה'. הנה. אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל. למה להם הוא קורא טיפשים ולהם הוא קורא גלמים? כן, אז אצלנו היום בעברית המדוברת גולם זה גם טיפש, אבל גולם צריך לדעת, גולם הכוונה היא דבר שהוא עדיין לא גמור. זה הפירוש. גולם זה דבר שהוא טרומי, עדיין לא נשלם. בסדר, ברור?
כן, מה זה טרומי?
מה? מה זה טרומי?
כן, לא יודע מה זה. הכל אחר,
לתרגם את זה
למה?
מה? אתה לא יודע מה זה טרומי? טרום זה כאילו לפני, פרי.
טרום חובה.
אוקיי, חשבתי שזה דווקא במיין.
הכל אחר.
בכל אופן, אז הרמב"ם אומר, אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן, אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו, או רשע כירובעם, או חכם, או שחל, או רחמן, או אכזרי, או קילאי, יהושע, וכן שאר כל הדעות. ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הצדדים, אלא הוא מעצמו מדעתו נוטה לאיזו דרך שירצה. הוא שירמיהו אמר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. הנה, הפסוק הזה. כלומר, אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב ולא להיות רע, כיוון שכן, הוא נמצא זה החוטא, הוא הפסיד את עצמו. ולפיכך הוא לא לבכות, הוא לקונן על חטאיו, ועל מה שעשה לנפשו גמל הרע. הוא שכתוב אחריו, מה יתונן אדם חי, גבר על חטאיו. וחזר ואמר, הואילו רשותנו בידינו ומדעתנו עשינו כל הרעות. ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו, שהרשות אתה בידינו, הוא שכתוב אחריו, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. לכן זה כל כך חשוב, דווקא בהלכות תשובה, עשרת ימי תשובה. חשוב לדעת, הרמב"ם אומר, זה בידיים שלנו. עכשיו דיברנו על זה בפעם שעברה, שהרמב"ם בעצם, בדבר כמה שלנו זה נראה פשוט, מה זאת אומרת? ודאי שזה בידיים שלנו. אנחנו, יש לנו קושיות ממאמרי חז"ל פה, ממאמרי חז"ל שם. הרמב"ם מתווכח עם משהו הרבה יותר חריף. היו מהפילוסופים אז שטענו שהבורא לא באמת יודע מה שקורה פה. שהבורא לא באמת יודע מה שקורה פה. כל העניין הזה של שהעולם קדמון והבורא לא התכוון לברוא אותו בכוונה, והבורא בעצם לא יודע מה שקורה אלא רק מתעסק בעצמו. יש הרבה בפילוסופים על הדבר הזה. מאיפה הדבר הזה בא? הרמב"ם במורה נבוכים כותב, המקור לסיפור הזה זה בגלל שהם אמרו, איך יכול להיות שיש עולם שיש בו כאלה דברים? עולם שיש בו רע, עולם שיש בו מוות, עולם שיש בו... כל הסיפור הזה, איך זה יכול להיות? יש כל כך הרבה קלקולים. אז הם אמרו, אחד משלוש אפשרויות נדמה לי, או שהבורא רצה שיהיה פה רע, כן? ואז הוא אומר שהבורא הוא רשע, או שהבורא לא רצה, אבל כמה שהוא לא רוצה הוא לא יכול להשתלט על זה, וזה גם לא הכי סימפטי, או שהבורא פשוט לא מתעסק בזה. וזה מבחינתם הייתה אופציה הכי נורמלית בשביל להסביר את העניין הזה. זה מה שהם אמרו, הבורא פשוט לא יודע מזה, לא מתעסק בזה, וככה זה קורה. אוקיי? זה מה שהם טענו. טען הרמב״ם, לא, אתם לא מבינים. כל הבעיה שלכם היא בגלל שאתם חושבים שהרעות והטוב יצאו מהבורא. אתם חושבים שמלמעלה זה נגזר שככה זה יהיה. זה לא נכון. הבורא ברא את האדם בצורה כזאת שיש לאדם בחירה. אתם שואלים מאיפה באים כל הקלקולים? הכל על אחריותנו. כן? כל הזכויות שמורות לבני האדם. אנחנו אלה שקלקלנו. זה מה שירמיהו אומר, מפי עליון לא תצאנה הרעות והטוב. הקדוש ברוך הוא ודאי שהוא יודע מה שקורה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם בחירה. נכון, אז יש שכר ויש עונש והכל. זה לא שזה עולם של הפקר. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הבחירה לעשות טוב או חלילה לקלקל. בסדר? אז שמה במורה נבוכים הרמב״ם עם הטענה הזאת מתווכח כנגד הפילוסופים. ופה הרמב״ם מלמד אותנו עד כמה שזה יסוד שהוא כל כך גדול. כי זה הבסיס לכל המושג של מצווה או עבירה. בסיס לכל המושג של תשובה. הבסיס בכלל לכל מה שאנחנו עושים. להבין שזה נמצא בידיים שלנו. אוקיי? טוב, עכשיו אנחנו צריכים לנסות להסביר, אבל מה באמת עם מאמרי חז"ל? מאמרי חז"ל שאומרים על כי יפול הנופל ממנו, שכדאי הוא ליפול, אולי ראוי ליפול, או שארבעים יום קודם יצירת הולד, בת כל יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, כל הסיפור הזה. אז אני חושב שהרמב״ם יסביר את הדברים פחות או יותר בצורה הזאת. יש הבדל בין גזירה מוחלטת לבין נטייה. אנחנו דיברנו על זה כשדיברנו על המידות. זוכרים? דיברנו על זה שיש לאדם בחירה להיות קמצן או להיות נדיב, להיות גיבור או להיות פחדן. אבל יש הבדל בין בני האדם בנטייה שלהם. יש בן אדם שנולד עם נטייה יותר לקמצנות, יש אדם שנולד עם נטייה יותר לנדיבות. האם זה אומר בדווקא שזה יהיה קמצן וזה יהיה נדיב? לא, יכול להיות שזה יהיה הפוך, כי זה יעבוד על זה וזה יעבוד על זה, כן? אבל נטייה יש. נדמה לי שהרמב״ם יפרש ככה גם כן את מאמרי חז"ל האלה. זאת אומרת, מה זה אומר שארבעים יום קודם יצירת הולד יוצאת בת קול? הבת קול הזאת אומרת שהנטייה היא שבת פלוני תתאים לפלוני, ולכן יש פוטנציאל גבוה שבאמת הם ייפגשו ויתחתנו וכו'. אבל האם בפועל זה חייב להיות? זה לא חייב להיות. כמו שאתה הבאת למשל, שיכול להיות מצב שכזה שאדם בניגוד לזה על ידי הבחירה שלו עושה משהו אחר. אותו דבר, כי פה לא נופל ממנו גם כן. כן, זה נכון, נטייה לזה יש אדם, שהאדם הזה הוא חייב בבית דין של מעלה, מגיע לו עונש, הוא איפשהו אמור לחטוף את זה. האם בהכרח זה יהיה דווקא מהגג שלך? לא, בכלל לא. אנחנו נראה את זה בהמשך, הרמב״ם כותב את זה יותר במפורש, את היסוד הזה בקשר למצרים. אתם מבינים? אז יש נטייה, יש פוטנציאל, אבל בפועל מה יקרה? זה דבר שנתון לבחירה שלנו.
אני כל מה שחשב ששיטת הרמב״ם יאמר בכל דברים האלו, שדברים כאלו הם זה הבעיה של הרמב״ם, נדיעה אם זה חולק על בחירה. אז כשכל המרים האלו, אני חשבתי שהרמב"ם יאמר שזה לפי הידיעה של השם. אז השם יודע מי אתה התחתן. אז יצא בת קול, כי זה מי שאתה מתחתן, אצל הבחירה. אז זה היה הדרך שלך, השם יודע מה היה הדרך שלך. וגם וכל הדברים יכולים לומר כאלו. לכן גם גם מישהו ימות. זה הבחירה אם הוא ימות מהגג שלך או לא. הוא ימות. אין ספק, הוא צריך למות, והדין שלו זה מוות. אתה יכול לעשות את הבחירה אם אתה יהיה שליח של השם שהוא ירוג מאצלך או לא.
אוקיי, לא, אבל פה בקיפול לא נופל למנו, זה אתה מסכים איתי שהכוונה היא הוא ראוי ליפול, אבל מגלגלים חובה על ידי חייו. אז אתה יכול בבחירה שלך לדאוג לזה, שזה לא יהיה על ידך.
כן, אבל זה קרוב לזה, אם שהשם ידע מה יקרה, אז איתי בת קול, ויאמר גם כן מה
יקרה. על הבת קול אני מסכים איתך. על הבת קול אפשר לתרץ את זה, שזה מהידיעה הזה. למרות שהדרגה של בת קול זה לא אותה דרגה. בת קול זה פחות מנבואה. זה פחות מנבואה אפילו. אז יכול להיות, עקרונית אפשר להגיד את מה שאתה אומר. אבל למשל, אם מה שהתוספות אומרים, אני חושב שזה מסתדר מאוד טוב. הבת קול אומרת, שמע, זה באופן עקרוני, זה הסיכוי הגבוה שזה מה שיקרה. האם בפועל זה מה שיקרה? לא, זה בידיים שלך, זה בבחירה שלך. בסדר? אני חושב שזה או כך או כך. אפשר
להישאר. פעם שאלתי רב בירושלים, כתבתי לו מכתב, בדיוק על העניין הזה, בדרך כלל שיש מישהו שהוא עושה את בבחירה שלו פגם, אבל זה פוגע במישהו שמגיע לו. הוא אמור להסתכל כאילו שזה מגיע לו. הבחור ראובן פוגע בשמעון, ראובן נתן עשה בחירה לפגוע בשמעון, אבל שמעון מסתכל. אז אני מנסה עכשיו להבין איך הרמב"ם מבין איך אמור להסתכל על זה. לדוגמה דוד, שימי כלל אותו, אז הוא אמר השם אמר לו לקלל. כלומר זה לא זה, אבל בסוף הוא נתן, הוא החזיר לו, הוא נתן לו עונש.
נכון,
בסוף.
נכון.
אז איך מבחינת הרמב״ם,
אדרבה, אני חושב שלפי הרמב״ם זה מעולה. אוקיי. ממש מעולה. כי כששמעי בן גרה מקלל לדוד, אז דוד אומר, השם אמר לו כלל. מה זאת אומרת השם אמר לו כלל? דוד המלך אומר, זה עונש עליי. אני הייתי צריך לחטוף את זה. אני הייתי צריך לחטוף את העונש הזה. ולכן בשעת מעשה, דוד המלך מקבל עליו את הדין. אבל דוד המלך ידע שזה בבחירה של שמי. זה לא, אתה לא היית חייב להיות זה שעל ידיו הכללות יצאו? אתה לא היית עושה את זה, מישהו אחר היה עושה את זה, לא משנה. אז דוד המלך מעניש אותו. בסדר? שזה מאוד מתאים. בסדר?
דרך הרמב״ם, זה לא שיטת כל העולם עכשיו, כן? זה שיטת העולם עכשיו.
אנחנו מדברים על שיטת הרמב״ם. אנחנו מדברים על שיטת הרמב״ם.
אבל זה, כל העולם לא הולך.
התשובה שאני קיבלתי זה... התשובה שאני קיבלתי זה רשי. כאילו, כי יפול הנופל, רק רשי. זה התשובה שאני...
כן, מה שאמרתי עכשיו, כן, נכון. נכון, אמת. ישיב השבל. אני אגיד לכם מה. יש פה יותר, זה, אתה מה, ישיבש וזה החסידי שלו, זה, יש פה עוד משהו. יש פה עוד משהו. וזה משהו שמגיע יותר מהעולם של הפנימיות. אנחנו דיברנו על זה ברמחה, דיברנו על זה, צדוק הכהן מלובלין מדבר על זה. שיש כאן באמת שתי פרספקטיבות. הפרספקטיבה האחת זה הפרספקטיבה שהיא גלויה, ויש את הפרספקטיבה שהיא מתחת לפני השטח. והפרספקטיבה הגלויה זה באמת הכל בבחירה שלך, אתה יכול לעשות זה, והיא אמת, היא נכונה. יש אבל גם עוד פרספקטיבה, וזה מה שמתחת לפני השטח. זה מה שדיברנו על הנהגת הייחוד אז, לא הייתה אז, כשדיברנו בדעת תמונות, הנהגת הייחוד. הפרספקטיבה הזאת אומרת, בסופו של דבר, הכל מוביל אל התיקון. זה אני חושב מה שנמצא אצל הרמב״ם, הרמב״ם מדבר על זה בסוף הפרק, בעניין של הידיעה. זאת אותה ידיעה שאנחנו לא יודעים להסביר איך היא ומה היא, אבל יש משהו כזה. ושם אני אומר שבאמת כל דבר ודבר יש לו את המקום המדויק שלו, וכל דבר בונה את המהלך כולו, וזה מביא לתיקון השלם. עכשיו, ברגע שאתה מבין שזה ככה, אז בעצם כל הדברים האלה לכאורה, כל מה שדיברנו אחירה הוא לא, אין לזה שום משמעות, כי בסופו של דבר הרי הכל מתוכנן והכל, זה אמרתי לכם איך שדיברנו שנה שעברה על מה שרב צדוק הכהן מלובלין מסביר, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, מכירים את זה? חז"ל אומרים, אם יהיו חטאיכם כשנים, כלומר ביום אני חושב, אם יהיו חטאיכם כשנים שהן סדורות ובאות מששת ימי בראשית, אז כשלג ילבינו. דיברנו על זה? דיברנו על זה, אני חושב, לא? אז רב צדוק שואל, מה הפשט בזה? מה זה אם יהיו חטאיכם כשנים שהן סדורות מששת ימי בראשית? פשט הפסוק זה לא, שנים הכוונה היא כמו חוט השני, אדום. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אבל מה שחז"ל אמרו זה מאוד מוזר. אז רב צדוק אומר בעצם ככה, הוא אומר, תראה, הרי לאמיתו של דבר, המעשה הזה היה צריך להיות. החטא הזה היה צריך לקרות, כי אם הוא קרה, סימן שבאמת זה היה צריך לקרות. אז מה הבעיה בזה? אז מה פתאום מענישים אותי על זה? אומר רב צדוק, הבעיה היא שאתה בחרת בו כשרצית לעשות רע. הבעיה היא בחירה שלך. אבל המעשה מצד עצמו הוא בסדר. הוא היה צריך להיות עכשיו. כן, זה כמו בן אדם שזה רוצה לבנות את הבית שלו, אז הוא קודם הורס כדי לעשות שיפוצים, נכון? אז המעשה הזה עכשיו בדיוק הרס משהו כדי לבנות משהו חדש. זה היה צריך להיות. אז הבעיה היא הבחירה שלך. מה אתה צריך לעשות? לחזור בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? אני מתחרט על זה שבחרתי ברע. אני מתחרט על זה שבחרתי ברע. ברגע שניתקת את הבחירה הרעה שלך מהמעשה, אז נשאר המעשה כשלעצמו. עכשיו אתה זוכר? זוכרים? ברגע שניתקתי את הבחירה הרעה שלי, אז המעשה נשאר כשלעצמו. והמעשה הזה כשלעצמו באמת היה צריך להיות. זה הכוונה. אם יהיו חטאיכם כשנים שהן סדורות ובאות מששת ימי בראשית. זאת אומרת, המעשה הזה נשאר עומד בעצמו. כמו השנים, כמו שנה וכל שנה שזה סדור מששת ימי בראשית, אז כשלג ילבינו. אוקיי? עכשיו, אם אתה אומר שזה כזה מין דבר, אז בעצם לכאורה, כל מה שהרמב"ם מדבר פה, אין לו... מה המשמעות שלו? מה המשמעות שלו? אז בעצם, אז הכל היה צריך להיות, כמו שזה. הפירוש הוא, אסור לנו להתבלבל. אסור, אסור, אסור להתבלבל. כל מה שמדברים עליו בחסידות ובפנימיות, על הפרספקטיבה הזאת, זה פרספקטיבה שהיא מעלינו. אני חושב שאמרתי לכם, אחד הרבנים אצלו בישיבה אמר, אנחנו נמצאים בעולם בשני תפקידים. תפקיד אחד זה תפקיד של שחקן. שחקן על הבמה, הוא חלק מתוך הזה. תפקיד שני זה צופה, שהוא נמצא מהצד ורואה את מה שקורה. ואנחנו צריכים לעשות את שני התפקידים, ואולי להרבב ביניהם. אוקיי? אז מי שמערבב ביניהם זה למשל, מי שבא ואומר, הרי כתוב שאין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. כן? והגרא אומר שוודאי שזה יהיה אפשרות השנייה. צריך להבין מה זה כולו חייב. אז אם ככה, בוא נהפוך את הדור לכולו חייב, כדי שהמשיח יבוא. זה לבלבל. מה שחז"ל אמרו זה מפרספקטיבה של צופה, זה הפרספקטיבה הגדולה. אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. התפקיד שלנו כשחקנים פה בעולם, זה לעשות טוב. אוקיי? אז הרמב"ם מדבר ברמה הזאת. אם הרמב״ם הסכים לפרספקטיבה השנייה או לא הסכים לפרספקטיבה השנייה, אני לא יודע, יכול להיות שהוא חלק על זה ויכול להיות שהוא הסכים לזה ואמר, זה נמצא שם בידיעתו של הקדוש ברוך הוא, אין לי מושג, אין לי עסק בזה, אני לא נוגע בזה. בסדר? אבל הדברים האלה אני חושב שהם הם ודאי אמת. לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא גוזר עליי בענייני פרנסה, גוזר עליי בענייני פרנסה, זה דבר שהוא טעות. למרות שחז"ל אומרים שנזונותיו של אדם קצובים לו מערב ראש השנה עד ערב ראש השנה. אבל זה לא סותר את הבחירה שלך. נכון? מה יקרה אם בן אדם יושב בבית ולא יעשה כלום? תגיד, הקדוש ברוך הוא גזר עליי. גוזר. אז אני אשב, ואשב, 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 ואשב. ביום האחרון של השנה אני אצא לרחוב, ואז אני אקח את ה-200 אלף שקל שהקדוש ברוך הוא גזר עליי. נכון, זה הרי שטויות. מה?
יש רבנים שהרב דסלו כותב הרבה ככה.
שמה?
שמי שברמה כזאת שיקח הגרלה כזה.
כן.
שבאמת מבטיח שהוא לא צריך לעבוד.
הוא אומר בסדר, אבל אתה צריך לצאת ידי חובת ההשתדלות. את ההשתדלות אתה חייב לעשות. אם ההשתדלות תהיה השתדלות גדולה או השתדלות שהיא קטנה, בסדר, זה אני מסכים, ויכול להיות שפה באמת יש מחלוקת. מה יכולה להיות מדעת ההשתדלות? זה אני מסכים. אבל בן אדם שיגיד, אני לא משתדל, כי הקדוש ברוך הוא גזר עליי, אני חושב שמזה הרמב״ם בא להוציא. הרמב״ם לא בא להוציא מההשתדלות של הרב דסלר. בסדר? אוקיי.
אני חושב, החזון איש באמונה וביטחון אומר שאם יעלה לדרגה, אפילו לא לעשות שום דבר, כן? חושב שהוא אומר כזה.
לא לעשות שום דבר?
כן, שללמוד כל היום והשם יביא.
אני לא זוכר את החזון איש הזה.
אני אהיה...
תראה לי אותו. תראה לי אותו. מה?
שמעון בר יוחאי. זה שמעון בר יוחאי ולשמעון.
שמעון בר יוחאי.
אתה תלמד וכל השאר יעשו בשבילך.
לא, אבל הוא הלך כדי לאכול, הוא הלך לאכול. נכון, אז היה נס שהקדוש ברוך הוא הצמיח את של חרובים וכולי, אבל הוא הלך לאכול.
לא, אני מדבר על הברכה של מחלוקת שם.
בסדר, כן. זה היה, בסדר, זאת שאלה אחרת. אם יהיו אחרים שיהיו אחראים לעשות את העבודות החולין שלך, בסדר.
אבל הוא יסכים שצריכים לעשות את השתדלות...
להגיד להם, לא יודע מה, לא, מישהו צריך לעשות את זה, מישהו צריך לעשות את זה, זה לא שאל תעשה שום דבר, הקדוש ברוך הוא גזר שזה יקרה,
זה
יקרה.
לא מה שהוא אמר.
לא, לא. שאלה הייתה מי אמור לעשות את העבודה, אני או הוא, אבל זה ודאי שמישהו צריך לעשות את העבודה.
Yeah, okay.
Okay.
I have the joke. Yeah, mishu ba benahar ve ba spina Omar
ani. Lo ani agud bokhu. Shu yeshet
lo. Shu meta, shu Omar ash. Ah, shu ma la shema, ik ma kara, ma shama ila tadil kha shu spina.
Kev. Tov. Ze omer aval ha ma'amar ha mefursam etzel bnei adam. Ve gam yimatzu mimenu be divrei ha chachamim u be divrei ha nevi'im gam ken. והוא שישיבת האדם וכימתו וכל תנועותיו ברצון השם יתברך וחפצו. כן, למשל בחולין בדף זין כתוב, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר מהשם מצד גברתנו. קיצור, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה שמכריזים עליו מלמעלה. דרך אגב, הפירוש של המילה נוקף זה לא מזיז, אלא נוקף זה פוצע. נוקף זה פוצע. אז אדם לא נפצע למטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. אז מה הכוונה בזה? לכאורה, זה נגד מה שאמרנו, שפה רואים שישיבת האדם וכימתו וכל תנועותיו ברצון השם יתברך וחפצו. הוא אומר, הוא מאמר אמיתי על צד אחד. מבחינה מסוימת, זה אמיתי. זה אמיתי לגמרי, אבל מצד אחד. והוא, כמי שהשליך אבן על האוויר וירדה למטה. שאמרנו בה שברצון השם יתברך ירדה למטה. והוא מאמר אמיתי, זה נכון. שהשם יתברך רצה שתהיה הארץ כולה במרכז, ומפני זה בכל עת שישליחו חלק ממנה למעלה יתנועו אל המרכז. זה נכון, הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה גרביטציה, אז יש גרביטציה. אז כשאני זורק משהו למעלה זה נמשך למטה, אבל אם הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא ברגע הזה בשנייה הזאת רצה שהאבן הזאת תיפול למטה, כאילו כל פעם זה רצון מחודש, לא ברור. וכן, כל חלק מחלקי האש מתנועה למעלה ברצון שקדם להיות מתנועה למעלה. לא שהשם יתברך רצה בעת שהתנועה זה החלק מן הארץ שהתנועה למטה. ובזה חולקים המדברים, היינו הפילוסופים, איזושהי קאט, המדלמין. כי שמעתי אומרים שהרצון בכל דבר, עת אחר עת תמיד. זאת אומרת, כל פעם, בכל שנייה, יש רצון חדש, כן, שהבורא רוצה. עכשיו, כשאני זורק את האבן, יש רצון חדש שהאבן הזאת דווקא טיפול. כן? כאילו הייתה אפשרות עכשיו גם שהיא לא טיפול, ועכשיו הקדוש ברוך הוא חידש את הרצון שהיא טיפול. הוא אומר, ולא כן נאמין אנחנו. מה?
אבל עכשיו, בכל יום, השם מחדש בכל יום תמיד.
או, מה זה, או, נכון. מה זה המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית? בוא נגמור את הקטע וננסה להסביר. אך הרצון היה בששת ימי בראשית, שימשכו הדברים כולם על טבעם תמיד, כמו שאמר, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה. ואין כל חדש תחת השמש. ומפני זה הוצרכו החכמים לומר, כי כל המופתים היוצאים חוץ לטבע אשר היו, וגם אשר עתידים להיות מאשר יעד בהם הכתוב, כולם קדם בהם הרצון בששת ימי בראשית, והוא שם בטבע הדברים אז שיתחדש בהם מה שיתחדש. וכאשר יתחדש הדבר בעת הצורך, שבוע רואים בו שאתה נתחדש. הם חושבים שזה רק עכשיו יתחדש, ואין הדבר כן. אז זה למשל מה שחזל אומרים, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית לגבי קריאת ים סוף, לגבי מתן תורה או המשנה באבות על עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, פי הבאר וכל זה. מה זה בא להגיד? זה בא להגיד שכל הדברים האלה, הרצון בהם היה עוד מההתחלה, ממצא בראשית. עכשיו, לפי זה, המחדש בטובו בכל יום תמיד נעשה בראשית, אם אני מבין נכון. לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא כל פעם ממציא את הכללים מחדש, אלא הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא דואג לזה שמעשה בראשית ימשיך עוד הלאה. בסדר? אבל המערכת היא מערכת שכבר קיימת. בסדר? זה... ככה רמב״ם למד את הדברים האלה. אוקיי? טוב, אנחנו נעצור פה.
שכוח.
מה?
יש לא חוקים.
כן.